טוב, אותו הנדמה, בלימוד המאמר הזה, התורה והתרבות האנושית, מוכרחים לומר, אנחנו מאוד מכירים, דווקא חוזרים ומשננים את היסוד הזה, שאנחנו מכל העמים נתן לנו תורתו, אז זה ברור שהתורה ניתנה בראש ובראשונה לנו, התורה מיוחדת לנו, לא רק שבחר בנו מכל העמים, זה פירושו יצירה, אנחנו מכירים את הפסוק, עם זו יצרתי לי, תהילתי לספרו. מה, עם ישראל נבחר ונוצר על מנת שהוא יספר תהילת השם בעולם. אנחנו גם יודעים שאנה נפשי כתבית יהבית, דיינו, מה שנמסר לעם ישראל זה העצמיות האלוקית, היא ממש נמסרה לנו. הכל, הכל, הכל נמסר לנו. כמו שמהר"ן מעריך בתפארת, שמה שמוכר בשבע מצוות בנוח, או אותן נקודות אחיזה שיכולים להיות לאומות העולם, בתורה, במישרים, אין להם שום ערך של השוואה למה שעם ישראל מקבל את התורה, בכלל לא שייך להעמיד את זה באותו מישור. ועוד יותר מתחדד הדבר הזה, מאותו מאמר חז"ל ידוע שכשבא הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לעם ישראל, הלך מאומה לאומה, רוצים אתם, רצונכם לקבל את התורה, כל אומה מסיבה אחרת, איננה מסוגלת לקיים את התורה, כמו שאומר המהר"ל, מגדיר את זה, עצם נפשם ממאן בקבלת התורה, כלומר המניעה הזאת היא לא סתם שבאותו רגע הייתה להם החלטה שגויה, אלא באמת יש פה בירור עמוק, לכן אפילו אין צורך לתאר את הדבר כפשוטו שהלך הקדוש ברוך הוא ושאל. השאלה היא ברורה מאליה, עצם נפשם ממאן, מה שבדיוק הפוך אצלנו, עצם נפשנו שייך לתורה, כמו שאנחנו מכירים שישראל זכו לתורה דווקא משום שהקדימו נעשה לנשמע, דיינו שאנחנו שייכים לתורה בשייכות שורש. אז זה ברור שישראל ואורייתא חד הם, וזהו דבר עמוק וגדול, לא דבר של דיעבד או דבר של חלקיות, זה הסדר, זה הסדר השלם. אבל יחד עם זה, דווקא משום כך, אנחנו צריכים להתבונן בדברים בצורה יותר גדולה. כשאנחנו מדברים על התורה לישראל ולעולם, התורה והתרבות האנושית, אנחנו לא מתכוונים פה לאיזשהו להתייחסות יותר פושרת לתורה, באופן כזה שכביכול אפשר לפזר את התורה, למצוא איזה מין מישור שבו התורה ניתנת גם להתאפס ולהיקלט ולהתפזר במרחב יותר גדול, כי אנחנו לא חפצים להיות מצומצמים חס ושלום. ודאי אין הכוונה לזה. הכוונה היא עד רבה, להציג את התורה בצורה כל כך גדולה וכל כך שלמה, שאנחנו יודעים להסתכל בתורה וברא את העולם, שכל המציאות כולה היא תורה, וכל המציאות כולה ספוגה מאור השם, וודאי שמבחר האנושות זה האדם, אדם נברא בצלם אלוקים, מה שכתוב טוב מאוד זה האדם, כפסגת הכותרת של כל המציאות, כתוב האדם, לא אדם, נכון אתם קרויים אדם, אבל אין לומר שהקדוש ברוך הוא, כל הרמינה, כל האנושות האחרת, היא לגמרי לא שייכת, לגמרי מיותרת, הרמינות שנגנזו וחלפו, אין להם שום הערה, עד רבה. בזה שאנחנו נציג את התורה בצורה הזאת שהיא ממלאת את כל הרוח האנושי, תכף נראה באיזה אופן, ממלאת גם את קדושת כל המציאות, בזה נציג אותה על המימד היותר גדול ויותר שלם שלה. למימד הזה היה קיים במתן תורה. אנחנו יודעים, במתן תורה זה שכל המציאות כולה דממה, עוף לא צייץ, ציפור לא פרה, כולי, וכל המציאות כולה עומדת לקבל את נשמתה, זה בעצמו אומר שקבלת התורה היא קבלת נשמה עבור כל המציאות. אז ברור שכלפי כל החלק הדומם וצומח וחי שם המציאות, הקבלה הזאת היא יותר סמויה, והשפעה גנוזה פנימית, אבל ברור שכלפי שאר המין אנושי, יש פה השפעה יותר ממשית שצריך להבין את מובנה. הרב בעין היה אתה אומר שמעצם אהבה מינה, זה ש חיזר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, זה שנקרא הר סיני בשם הזה משום שירדה ממנו סינה לאומות העולם, דיינו פה הוברר שהם לא שייכים, זה מראה שהרמינה הייתה שהם כן יהיו שייכים. הוא אומר, זה שהתורה ניתנה במדבר, לא בארץ מיוחדת לישראל, כי אם במדבר במקום הפקר לכל, הוא מורה באמת כי תוכנה הפנימי של תורה הוא עניין ראוי ומוכרח לכל האדם, לכל העמים אשר על פני האדמה. לא עניין עליון ומופלא מן האדם יש כאן, כי אם עניין הולם את האדם, אשר מבלדו יחשב לחיה רעה. זאת אומרת, אין פינה בעולם, אין פינה באנושות שיכולה להתקיים בלי להיות מוארת באור התורה. השאלה באיזה אופן מקבלת המציאות אותה הערה. יש ביטוי כזה גם באורות התורה, ביטוי כזה חריף. אמנם זה, אולי זה פה, זה דווקא לא כל כך ראייה, אולי הכוונה רק על עם ישראל. אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה. כשם שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה, עוד יותר ויותר מזה אי אפשר לחיות בלא חיות התורה. אם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה וחיים, באמת מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים לתורה, או אל אותם שהם חיים חיים. יכול להיות שזה כן מצומצם דווקא לישראל, אבל זה נמצא בפרק שעוסק בתורה לישראל ולעולם. זה שזה משובץ פה ולא באחד הפרקים האחרים, זה מורה שפחות הרב ציודה כשערך את זה הבין שזה כולל יותר מאשר עם ישראל, כולל את כל המין האנושי, שאי אפשר לחיות בלא חיות התורה. ובאמת הדבר הזה גם בנתינתה של תורה, גם בנתינה אנחנו יודעים שהתורה ניתנה ככלל החיות האלוקית. התורה שבכתב זה רוח אלוקים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. למתן תורה כל גדול ולא יסף, כל השם בכוח, נתגלתה נשמת המציאות. התורה בכללותה נמסרה לנו. כל ההשפעות שלה על כל המציאות. אז צריכים כן להבין באיזה אופן אנחנו רואים את התורה בישראל במיוחד. מצד שני, בכל זאת היא, יש בה את המפתח להעלאה הגלויה של כל האנושות כולה. עוד משהו נקדים לפני הלימוד של המאמר בפנים, זה מה שציינתי לכם, שהקובץ סי קוף צדיבה, וגם יצא לכם לראות, יש פה, יש עוד סעיפים בנוסח הזה, וכאן יש הבחנה חשובה. הרב אומר שמכירים את הצלם הכללי, צלם אלוקים, שבו עשה השם את האדם בכללותו באופיו, החטיבה המיוחדה של בנים למקום שנקראו בו ישראל בעומקו, משכילים אל הקישור שביניהם בצורה כללית ופרטית. אז מבינים שהתוכניות היותר תמציתית של צלם אלוקים הייתה בלועה תמיד בכללות האנושית, וכשהגיע התור להופעת עמים בעולם, אז נוצרה ההבדלה. עם ישראל מצד אחד, כל האנושות בצד השני. אבל ההבדלה הזאת, צריך להבין באיזה מובן, ההבדלה הזאת היא הבדלה חריפה ונוקבת מצד אחד, מצד שני היא בכלל לא הבדלה. איך להסתכל על זה? הרב אומר כך, אם אתה מסתכל על האנושות בלי עם ישראל, העולם בלי עם ישראל הוא חומר גס, חומריות בהמית גסה. העולם בלי עם ישראל, כל המכלול של רוח האדם כמוהו כבהמה. עם ישראל בתוך המציאות, כל המציאות כולה מקבלת ערך עליון, מתעצל ומתקדש בהדרגה, כמו שיפרט עליו במאמר הזה ובעוד. אז צריך להבין ככה, שאם קודם כל לוקחים את האנושות בנפרד ואז שוטלים בתוכה כאילו באופן מלאכותי את עם ישראל במלוא קדושתו, אז זה לא נפגש בכלל, זה אין חיבור בכלל. והוא אומר, הוא פוגם את האצילות העולמית, מחבר מינים שאינם נקלטים זה בזה, ענבי הגפן, ענבי הסנה. צריך תמיד להסתכל שאחדות הישראליות עם האנושות באה בצורה הזאת שעם ישראל הוא לב של כל המציאות. המציאות כולה היא איזשהו מעגל סובב שהמציאות הישראלית בתוכה. אשר העולם נמצא בסביבה, עם ישראל בליבו, תסתכל תמיד על האנושות באופן הזה. אף פעם אי אפשר להסתכל על האנושות באופן כזה שלא עם ישראל נמצא מבחוץ. אתה יכול להסתכל על עם ישראל בפנימיותו, אתה יכול להסתכל על כל האנושות כמעגל סובב את המציאות הישראלית, אז ההסתכלות שלך תהיה יותר שלמה, ואז יש שייכות של השפעה והעלאה של כל המציאות עם עם ישראל. אבל זה מלא גם אתה מסתכל על עם ישראל בצורה יותר גדולה. אתה מסתכל על עם ישראל, לא רק עם ישראל נפרד לגמרי, מנותק ולא שייך. מסתכל עליו בצורה יותר נרחבת, כלב של מציאות הרבה יותר רחבה. כלב של מציאות שהיא אלוקית בכללה. אני צריך להבין את זה. ושוב אנחנו צריכים לזכור עוד פעם מה שהרב מפריד, הפרדות חריפות, באורות בין ישראל ואומות העולם, שהחריפה ביניהם אורות ישראל, הרב אומר שההבדל שבין הנשמה הישראלית עצמיותה, מהוויה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ונשמעת הגויים כולם לכל דרגותיהם, אפילו המופלאים והעיקרים שביניהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה, שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, ובין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. אני צריך להבין, זאת אומרת שפה אנחנו עוסקים דברים שיכולה במהותם מאוד רחוקים. אף על פי כן, כאשר תוכשר התכונה האנושית, אז יתקיים מה שהרב כותב סעיף אחרי כן, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, והאנושות תהיה, עם ישראל יהיה כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון, כל נטיית רוח עליונה, וכל העמים כללים חטיבה אחת, על גביהם בתור אוצר קדוש, המלכת כהנים גוי קדוש, כולנו כל העמים כאשר דיבר השם. כן, יש אפשרות שעם ישראל ינתן כנשמה בתוך כל זה, ויהיה כאן חיבור והשפעה אמיתיים. אני חוזר לסיום, מאמר שלנו, לראות אותו בפנים.
לא, זה כבר
היה דווקא של
המנחל, כמו שאמרנו, שנשאר
בו השם. שמה? שחלה כבר מציאה
לבקים, ואז הפחדה של המנות,
כאילו יותר... קצת פחות מה... אני שומע מה אתה אומר.
כתוב,
אני זה זן. אני חושב שאני חושב שהפסק של הרב, גם אתה אומר, מדבר קובץ ה' קובץ הדיבר. אני חושב, עכשיו אתה נורות, אבל כן, מה שאמרנו קצת טיפה קודם, אני חושב שהרב מתכוון כך, שהגיע התור, זאת אומרת, היה לפני כן העניין האלוקי. בעניין האלוקי היה כי בכל הכל משותף. עכשיו צריך להבין שכאשר בא התור להופעת עמים, אז הגיעה השעה שמה שהיה גנוז ובלתי מעובד, עניין האלוקי, שבו לא הייתה הפרדה, עכשיו הגיע הזמן לתכלס. זה יכול להיות שזה היה בתוכנית מראש, זאת אומרת, הרמח"ל מתייחס לזה כמו איזה דיעבד, שהאנושות נמצאה בלתי ראויה. היה כביכול הווה אמינא. הרב לא אומר כזה דבר. הרב אומר, העולם מלכתחילה נועד להגיע למצב הזה, שתהיה אנושות בהופעת עמים. האנושות במתכונת שלה כעמים עמים, זה בעצם ההוצאה הבשלה, הצורה המוגמרת ביותר של המין האנושי. מין האנושי לא נועד כך שאדם יהיה לבדו. כל הצורה של דיבור וכל הצורה של חיים חברתיים מתוקנים ומשוכללים, שאחד בו, כל אחד תורם את כל החברה, כל אחד יש לו מלוא הביטוי של כישוריו, והוא נותן אותם לא רק עבורו אלא עבור הכלל, זו צורה מאוד משוכללת. של חיים אנושיים שלמים. אדם מצד אחד, כל אדם יש לו ייחודיות, וכל אדם יש פה את הגוון המרשות המקום שלו. מצד שני, הוא כל כולו מוכרח להיות בצורה כזאת של נותן ומקבל לחיים יותר כלליים, ויש כאן איזה מרחב של, 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 של צורה ציבורית של הופעת חיים, שכבר היא מקנה איזשהו טבע מסוים, ומזג משותף שהולך ומונחל מדור לדור, והאנושות מתפתחת, יש נכסים שהולכים ונקנים ונרכשים, מה שאין כן, אם האדם היה בודד, וחי לו לעצמו את חייו, הם כל כולו במנותה, היה שונה. והצורה הזאת היא צורה, לא כל כרגע מקום להרחיב בזה. זו הצורה שמתחילה, זו לא שונה מיד את האדם, מכאן האדם נקרא מדבר, הוא מדבר עם עצמו, הוא לא מדבר, כל...
אז מה זה לא פוטנציאל לכל אחד יוצא למלוכים?
מה?
בזמן הזה לא היה לכל אחד פוטנציאל שיוצא למלוכים?
רב, לא, הייתה אהבה מינה, לא הייתה אהבה מינה, זה לא אהבה מינה שכל האנושות תהיה דומה, ואז פתאום נפלה. נפל המין האנושי ונמצא בלתי ראוי, הוא לא רצה לקבל את התורה.
אוקיי, אז זה הכנה ליוצא למלוכים, ובסוף ניתה ממנו הכנה.
כן, יש לו הכנה ליוצא למלוכים, כן. כן, ירדה שנאה, אבל ההכנה הזאת, אולי נסתמסמה כבר אחרי חטא אדם הראשון. זאת אומרת, כבר בזה שהאנושות בכללה יש בה, מחטא אדם הראשון כמעט כולם צריכים להסביר שזה חלק מהירידה שלה מהאלוקות לעולמיות. זה לא הסוגיות עכשיו, אבל זה כבר חלק משלבי ההופעה האלוקית בתוך המציאות, שהמציאות מופיעה בתור ירידה. אז גם הסוגיות האלה רמח"ל עושה. זה כבר אולי כן, זה כבר סוגיות אחרות, איך העולם נברא בצורה כזאת, חסר מצד אחד. אלוקים מצד אחר, ויש כל... אז זה שייך להתבין את המציאות. זה אומר שכולל הדבר הזה שנקרא צלם אלוקים, יש לו תנאי הופעה מיוחדים במציאות. כמה שהוא כל כך אלמנטרי וחיוני בכל דבר, הרוחניות במציאות בכל זאת, הוא לא מופיע באותה מתכונת טבעית. מלא הוא מצומצם, כמו שאמרנו מהמתחלה תפארת, שלמרות שזה כל כך שייך בכל, זה לא דומה לתכונות הטבעיות, שאין מהם מעצור מלהופיע ומתפשטו. זה, אני חושב שהרב מתאים לזה דווקא.
מה הכנסת לדעור מנחת? היה להם הכנה ליוצא
למלוכים,
או שהם היו מורבבים איתנו?
מה? הרעיון הכללי של השייכות האנושית לאלוקות, זה דבר ששייך למין האנושי בכללותו. אבל זה היה גנוז בהתחלה בתור אישים כוחניים. הגניזה הזאת אין לנו שום פשר במובנה. והכוזרי אומר שזה עניין אלוקי שעבר, זה עבר גם מתח. עבר אישים שבכלל הופעת חייהם לא יקרין את זה, אבל זה כן עבר דרכם. זה משהו כרגע, איך אומרים, עובר מאוכסן, פוטנציאל, שזה בכלל לא, אתה לא יכול... בסדר, אני חושב שגם לפי הרב ככה.
אז מה כדי שאני לא לגרום? זה לא הבנתי כאילו.
רגע, בסדר. אז אתה יכול לומר, באותה תקופה אולי היו דברים דומים. הצלם אלוקים שייך לכלילות האנושות. וכל היחידים האלה יצאו מהם הרבה אנשים. זה אומר מה? זה אומר שזה כן שייך, הם גם שייכים. אבל הם שייכים בנשמה. הם לא שייכים בהופעת חייהם. הופעת חייהם בלתי מוגמרת, אין בה, אז זה מין הופעת חיים חלקית, הופעת חיים חלקית. ההופעה השלמה היא בנו, אבל מה זה נותן? זה אומר שתהיה כן יכולת להופיע כנשמה בעמים סובבים. יהיה הרבה מערכות של יכולת קבלה והשפעה. וכמו אנושות מושפעת, היא בעצמה לא יכולה להיות חיה את הערכים האלה, יכולה לקבל נטפים מרוחם, כמו שהרב יסביר, שעם ישראל כן בנוי בתבנית החיים המופיעה שלו, הוא כן בנוי בהופעת חיים דומה לשאר העמים. מתכונת ההופעה של עם ישראל, כך נגזר, שהוא הופיע את כל התכנים והקדושה שלו במתכונת של אומה. אומה אמנם שבמהותה היא כל כולה עליונה ומכל המערכות שכביכול דומות בין ישראל ומות העולם במהות העמוקה עם שונות משום שסנם קדושת אלוקים ושכנת קודם חופפת על כל המערכות. אבל הדמיון הזה כן יאפשר שאנחנו נוכל להיות מודל פנימי שמקרין בהרבה מישורי דמיון על העלאת כלל חיי האנושות למה שמסוגלים לקבל, ואז בעצם תתאחד האנושות בתור סביבת חיים שהיא מושפעת והיא מתוקנת בכללותה, והיא אנושות ראויה ולכתחילאית. היא לא אלוקית ונשגבה כמו עם ישראל. אז זה, אני אקרא לזה, איפה יהיה הצלם אלוקים שבאדם? במכלול כולו. לא שהם יתעלו למדרגת צלם אלוקים כל עם ועם, אלא בזה שהם יהיו מעטפת ראויה, מתאימה לנו, אז יהיה ניתן לומר שכאן עכשיו הגיעה האנושות למלוא פסגתה, וצלם אלוקים, על כל מערכות היהודים שלו וההערות שלו בעולם, יופיע בצורתו המלאה המשוכללת. ככה לכאורה.
אז באיפה, כאילו באורות המלחמה, הרב כותב שכל, משהו בסגנון של כל עוד שלא העמים מתפארים, זה נראה בנצם, יש שקהות לעומת זה באור הספוג שבישראל. אז לכאורה לפי הדברים האלה, אנחנו יש לנו את השלמות שלנו, לא מעניין אותנו מה קורה עם הגויים, זה בשבילהם, הם צריכים להיות מחוברים אלינו. למה אנחנו תלויים בזה שבהם יופיע אור השם?
זה באורות ישראל, חלקי ישראל ואומות העולם, גם נמצא הרעיון הזה בצורה יותר מפותחת. ובעוד מקומות, הרב אומר, עם ישראל עובר כברת דרך ארוכה. אנחנו מדברים כאן כל התקופה שעם ישראל ביתי שלם. אז זה מעין מה שהכוזרי אומר כבר, כלומר שני, מנדלני ממני, עבד השם, מה שישראל באומות כלב באיברים, מה שבאמת עם ישראל סולח את כל ההיסטוריה של העולם בצורה מיוחדת. זאת אומרת, עם ישראל, הכוזרי אומר, עם ישראל הוא חוטא כי הוא לב המציאות. אז מה זה אומר? זה אומר בעצם, זה שעם ישראל לא בבת אחת מגיע לשלמות חייו, היא משום שעם ישראל בסופו של דבר, עם כל מה שהוא מיוחד כיצירה אלוקית, הוא מופיע את עצמו כחלק ממרחב המציאות שבהווה. וזה אומר שאי אפשר, כמו שהרב גם אומר, אי אפשר היה בבת אחת להיות מנותק לגמרי עם כל ההשפעות האליליות, עם כל ההשפעות הפראיות. זאת אומרת, אבל זה לא סתם השפעה כמו ששכן רע משפיע על מישהו טוב, אלא בסופו של דבר עם ישראל גם בכוונה נשתל ככה וצריך להתהלך ככה, עם כל מה שיש לו אוצרות מיוחדים לו, אבל הוא לא חי על פלנטה אחרת. הוא סופג, הוא סופג מכל העמים, כי יכול כדי שהוא יאתגר את עצמו בפנים יותר, ויעורר את עצמו, כיוון שהוא כל כולו קדוש במהותו, יעורר את עצמו בתוך חיותו, למצוא דרכים איך מתארים את כל השיגים שבאים כביכול מבחוץ, שגם לא יש לו כביכול פתאום איזושהי מקבילה חיתויית לכל השיגים האלה, שהם לא באו אליו במהות, אז מילא הוא ישכלל ויעשיר את רוחו, בכל מיני, הרוח הכללית האיתנה ששייכת אליו צריכה למצוא הרבה הרבה צורות ביטוי, ואני גם שלך אמר פה, שקודם כל הוא יופיע במכלול שלם ככה דקולבי, וזה גם ממילא יוכל למצוא הערות והעלאות של כלל האנושות. אז אני יכול לומר שזה גם בצורה נשמתית סגולית יוצר אור כהה אצלנו חוסר פיתוח, אתה יכול לומר שיסתכל על זה בצורה חיצונית, השפעות זרות, אבל זו אותה נקודה בסופו של דבר. מכיוון שהלב שהוא רב חולאים ורב בריאות, רב חולא זאת אומרת, כל עוד יש צד בעולם בלתי שלם, אז מגלגל הקדוש ברוך הוא כך שגם אנחנו בלתי שלמים, לפעמים זה בצורה ראשירה, אנחנו רואים את ההשפעה של החוסר שלמות הזו שמתגלגלת אלינו, אתה יכול לומר את זה בצורה אחרת, עם ישראל בעצם גם הוא, גם זה נדרשים השאלה, אז ארסן, עם ישראל כל כך שלם, למה רוב תקופות ההיסטוריה כך מכנה זה אמר, על עם ישראל היה עם כל מיני מצבי שפל וכולי. אז טוב, משום שעם ישראל הוא עם אוניברסלי. עם ישראל בעולם, אף פי שבמהותו, הוא לא נועד לשרת את העמים, והוא לא כאן איזה עם שמש כזה, חס ושלום, הוא פסגה עליונה. אבל הפסגה העליונה הזאת, כך גזר ריבונו של עולם, שהיא תבוא במלוא אושרה, זה לא סתם אושר חיצוני, זה חדירה עד המהות, יש כאן ביטוי, בתלולי אורות, שזה המאמר המקביל פה, הרב אומר, שלמות אלוקית אמיתית ממולאת היא לעד, בשאיפה מוסרית אמונית אלוהים, בכל מיני, שם מלא על עולם מלא, זה הביטוי של הרב. זאת אומרת, זה שהתכונה האלוקית שלנו, מופיעה במה שאחר כך צריך להסביר פה, מה זה הצדדים המוסריים, חברתיים ואמוניים, ושיש שם מלא על עולם מלא. זאת אומרת, זה שהאידיאלים שלנו מתנסחים ומתפרשים ומתפרטים בצורה כל כך נרחבת, זה בסופו של דבר כובש ומעלה את כלל המציאות. זה תמיד מקביל. השלב שבו אנחנו נאיר את חיינו בצורה מלאה בכל מרחבי העולם, ברוח ובחומר, בחול ובקודש, כאחת, זה גם השלב שבו העמים גם כן התאגדו, את כל הצדדי חול שבהם, שכל הזמן אין לנו יכולת להדביק אל הקודש, זה הכל מקביל זה לעומת זה, מה שהרב אומר, שעשיו יהיה ראשו של עשיו בבדי אבן גני, זאת אומרת, מה היכולת של ותזרח לו השמש, מתי שאנחנו נקדש את הטבע, אז נתרפא מצלעתנו, ואז אנחנו בעצם מנצחים את שרו של עשיו, מנצחים לא בזה שגוברים ומשמידים אותו, אלא בזה שמתגלה ישראל במלוא תפארתו. ישראל, ישראל כשרית זה לא שרית שהשפלת וביטלת, אלא העלית, שרית הראשון מושל. כל המציאות תוכל לתגד, כי דיברנו אליו בשפה מוסרית, אבל הוא אומר הרבה פעמים, כל פעם, כל הכל החלקי, שנעלה את הכל בלכתחילה האלוקי, שהוא אלוקי ונשגב ויצירתי מצד אחד. עד שאני חודד כל המערכות, זה בדיוק יהיה השלב שבו כל העמים יראו את עצמם, שאין להם שום דבר נפרד מאיתנו. הם כל כולם בעצם ימצאו שיניקת החיים השורשית שנמצא בנו. השורש הנשמה שנמצא בנו, הרב אומר, כל מה ששונה, כל היתרונות וכל הכישרונות שיש לאומות העולם, נקרות בנבדל כל זמן שעם ישראל לא הגיע למלוא הארתו. עם ישראל הגיע לצד המלא, לא יחסר לנו כלום. וכל מה שיהיה אצל כל אומות העולם יתגלה שמקורו פה. כמו תכונת חיים שמתפשטת, שכל האיברים רק ממנה הם מלכים. משהו כזה, זה ככה. טוב. נחזור למאמר שלנו. בסדר, יש לכם? הרב אומר כאן ככה. אנחנו פונים לעצמנו בשאלה כוללת זו. באמת צריך לדעת, רוב מאמרי הראייה באו כביכול בבירורים מבחוץ, עם שאלות חיצוניות ביחס שהרב לא מזלזל בהם, הרב נותן להם מענה. ותמיד צריך לקחת בחשבון שהנוסח מתחשב בשואל ובא, אף על פי שהדברים אמיתיים וחודרים, והם דברי מלך, צריך ללמוד אותם, הם מהירים לנו דברים, אבל לפעמים השאלות וההסברות באות על רקע יותר חיצוני, וטוב, אנחנו פונים לעצמנו בשאלה כוללת זו, מה נתנה התורה הישראלית בעד התרבות האנושית? אנו צריכים בתחילה לברר לנו, שמושג התרבות האנושית בתור נושא שלם בהי הידיעה, אי אפשר שיהיה הבסיס ששאלה זאת תוכל להתכונן עליו. טוב, ההקדמה הזאת היא די ברורה. זאת אומרת, אם האנושות באה כביכול, תרבות אנושית, בתקופתו של הרב זה היה קצת בשיא, העולם החזיק מאוד מההתפתחות המדעית לתור איזה מין דבר פלא, שעכשיו אם כן שום דבר לא יכול לעמוד לפני זה. הייתה הרגשה שהמדע, היום קיים במובנים מסוימים, המדע הולך להיות פתרון לכל חידות החיים, והעולם, בכלל העולם הנאור, יש לו פתרונות גם על שאלות חברתיות וגם שאלות מוסריות. העולם, רוח טהרה, במובן במרכאות, התחילה לשאוב בין העמים, לבנות אומות יותר לכתחילאיות, לבנות חיים יותר מיוסדים על חסד וכו' וכו'. אז כן, מה התורה יש לה מה להגיד על כל זה? זה נקרא התרבות האנושית בהתורה. הוא אומר פה, כל זה צריך לדעת שאין שום תרבות. התרבות האנושית המגולמת עכשיו עולה מציעים רק ניצוצות קטנים ממנה, ומעוררים, שיגים ורובים, שהתרבות האמיתית צריכה להזדקק אותם להביאם לכלל שלמות עליונה. זה בכלל לא מה שאנחנו מצפים מהתרבות האנושית בצורתה השלמה. זה לא שחס ושלום שאנחנו לא מחזיקים מכל ההתפתחות הזו. זה התחלה, זה ניצוצות קטנים, אין שום מקום שבו יהיה תרבות אנושית שלמה מתוקנת בו. זה הייתה קדמה חשובה. דבר שני, הרב אומר שהתורה צריך לתפוס אותה בצורה יותר נרחבת. כשאנחנו מסתכלים על התורה בצורה שהיא תהיה מסוגלת להעיר גם עמים אחרים, אסור לנו להצטמצם במושג הזה של הבנת התורה רק בתור מצרור הדרכות רוחניות או מעשיות לעם ישראל. התורה מכילה בתוכה את כל האורות, כל האידיאלים, נכלולים, את כל ההיקף של התורה וסגולותיה, קשורות אחזות כאן עם התוכן של ההוויה הכללית. שאיפת ההוויה כולה היא מרכזת את האנושיות בהתגבשות מוצקה. התורה יכולה אז להתגלות לנו בתור נשמתה של התרבות, יסוד קיומה וסיבת התפתחותה והתעלותה של התרבות האנושית המוחלטה, הקשורה בקשר אמיץ ונשמת אלוק, אשר בעצם הווייתו של האדם מתוך צלם אלוקים אשר הוא כולל בו. כלומר, צלם אלוקים זה כללות האדם. כל החוכמה האנושית נגזרת מצלם אלוקים שבאדם. כל דבר אנושי בא מצלם אלוקים שבאדם. השאלה היא מה היחס. אז באורות התורה הרב אומר שהחוכמה האנושית צריכה להיות בסיס, לטפס ולבנות את התורה על גבי. עם כל מיני יסודות מוסריים אנושיים צריכים להיות נקלטים באופן ראשוני, וכמוסר פשוט וכל התורה צריכים לדעת שהיא הרבה יותר אלוקית. ההקדמה הזאת נחוצה בהרבה מאוד שלבים. גם בילד שמתגדל, גם בהבנת חיי האומה, צריך לדעת, לדעת באיזה גובה התורה מדברת. התורה מדברת, הכל בשפה האלוקית, אבל השפה האלוקית הזאת היא פסגה מישור אנושי יותר בסיסי. זה הדבר הראשון מבחינת הקנייה והבנייה של הדברים. אבל במישור היותר עמוק, מה משמעות הדברים? הרב הולך פתאום לעשות דבר, נראה לנו אולי מההתחלה קצת יותר מוזר. הרב הולך לפרט את הרוח האנושית לארבעה חלקים. הרוח האלוקי, הרוח המוסרי, הרוח החברתי, הרוח האמוני או דתי. את תעלי אורות הוא עושה יותר מזה. אפילו הולך לפרט טעמי מצוות, שהמצוות מתחלקות לפי הרוחות האלה שצריכים לפתח אותם. צריך להבין את זה, זאת אומרת, מה זאת אומרת הפיצול הזה, כאילו התורה באה לתת מענה על כמה חלקים, האם באמת זה המובן? אני צריך יותר לחדד את זה יותר. קודם כל לזהות, מה עם הרוחות האלה? הרוח האלוקי מתגלה בקודש, בנבואה, ובחול, בפילוסופיה ובשירה העליונה. הרב אומר כזה דבר. מה שהרב קורא רוח אלוקי, הכוונה היא אותם הצדדים שבהם יש במישרין קשר של האדם עם אלוקים. עם ישראל מתגלה בנבואה. אבל כמו שאנחנו מכירים, הנבואה זה לא רק אותו פלוני נביא שמשה מדבר אליו, והנבואה זה כל עם ישראל נקראים לא נביאים בין נביאים, אנחנו נביאים כל רוח הקודש, במצבים מסוימים מקיפה את כל עם ישראל, כל ישראל, יש בהם רוח הקודש, כל עולי רגלים, יש בהם רוח הקודש. ושכינה, מה שאומר הכוזרי, הופעת ענני כבוד, והכל שייך למדרגות שונות של נבואה, לכן נכון שם מה שהכוזרי מביא ראייה ממשה רבינו, להיות עם ישראל מין חמישי, נפרד. מין חמישי נפרד מכל המין האנושי, זה כן, כי כולנו יש בנו מעין המדרגה של משה רבינו. מקבילה לזה באנושות, הרב אומר, פילוסופיה ושירה עליונה. מה זה אומר? זה אומר שיש מעיינות נפשי של השתוקקויות נשמתיות שקיימים גם בשאר העמים, יצאו בצורות שונות ומשונות. שירה עליונה, הכוונה היא משורר שכל כולו מרגיש ותסיים רוח. לא מוגדר לו למה הוא מתעלה, אבל האנושות מכירה בזה, שזה דבר של מימד, מימד מסוים של החיים שהאנושות מכבדת. פילוסופיה, הדבר של הצרוף הזה, שלא נותן שום מערך פגישה עם החיים הזורמים, איזשהו יחס של האדם אל הגדול ממנו, שכמובן יחידת האנושות המשיכה לעסוק בזה משום שאדם מרגיש שחייו נמצאים כל הזמן באיזה שיח ושיג, אם דבר יותר נשגב שיח ושיג ישיר ומהותי. זה שונה ממה שמכונה כאן הרוח האמוני דתי. רוח אמוני דתי זה דבר שבעצם שייך למערכת הקיום והלבוש המציאותי שבדרך כלל לבשו הדתות. זה שייך לכל מיני צורות שמתגלות בסדרי מכוני הדתות לפי חילוקי ההופעים המוכנים מיוחדים להם שלהם. זאת אומרת, בעצם הדתות פורסות צורות מסוימות של מעשים שבעצם מרימים את החיים להיות מתיישרים לפי קודש, מתקדשים, מתעלים. יש פה תבנית מסוימת, אני צריך לחדד את זה. יש חוץ מזה הרוח המוסרי, מתגלה בסדרי החיים במשפט, בחסד ובצדק. מה זה רוח מוסרי? זה בעצם החיים צריכים להיות מסודרים, ישר ונכון, לפי אמות מידה מוסריות, חברתיות, חושב, משפט, וכל מה ששייך לבן אדם לחברו בצורה הכי נרחבת והכי אצילית, רוח מוסרי. את צריך לדעת לעשות הבחנה. בעם ישראל הרב אומר שזה מלוכד ומאוחד לגמרי. הרוח האלוקית המוסרית האמונית הלאומית הנמצאת במצב של פירוד ושהתנגשות במלוא העולם, באור ישראל אינן אגודות כולן, עד שעבודה לא מועטת אינו צריכים למען נוכל למצוא את הקו המבדיל ביניהם בהשפעתן על היהדות המעשית. כלומר, בעצם במהות כל השושה האלה ועם ישראל חד הם. הכל באמת אלוקי. ועם ישראל לא כל כך נכון לעשות את החלוקה הזאת. החלוקה הזאת היא לא חלוקה מתווה דרך באופן מאוד קיצוני. צריך להבין את זה. ככה הרב אומר. לעומת זאת, הרוח החברתי, זה שייך לחיים הלאומיים, לכל המערכות המסודרות של חיי החברה וכו'. קוניוניות, מדינות, עמים וממלכות. שהרב, אנחנו מכירים את המהלך של הרב במהלך הידעות. יש ידעה אלוקית, יש ידעה לאומית, ידעה אלוקית, כוללת את כל השלוש. המוסרית, אמונית ואלוקית. הידעה הלאומית היא הידעה החברתית. משום שאצלנו, כמו שהרב תורכת לתחילת מוסר הקודש, גם המוסר הוא מוסר אלוקי. נכון שיש דמיון בין המוסר שלנו למוסר שאר העמים, אבל המוסר, כדי שהוא יהיה מוחלט וצודק תמיד, מוכר להיות מוסר אלוקי. שאין מה לדבר שגם הצורות האמוניות דתיות שלנו, זה לא סתם איזה לבוש שצמח מלמטה, איזה מה שאנחנו סיגלנו לעצמנו בתור דרכים מומלצות לאגן את החיים עם הקדוש, אלא הכל בא מלמעלה, הכל שפעים אלוקיים. לעומת זאת, הידיעה הלאומית היא דבר נוסף. היא שייך להופעתנו בחיים כאומה בין העמים. במובן מסוים הרב אומר גם לשאר העמים יש ידיעה אלוקית וידיעה לאומית. כאשר בעצם העולם בנוי ממזיגה ששני הדברים האלה, הידיעה האלוקית מולידה צורות חיים חברתיים מתאימות להם, צורות חיים לאומיות מתאימות להם. והידיעה האלוקית היא משתנה מעם לעם. עם ישראל באמת הכל אלוקי. בשאר העמים, האלוקות הצרופה היא משהו מאוד כמוס, מאוד עמוק. יחידים יש בהם שירה עליונה, יחידים הם פילוסופים. שאר אסלאם זה יותר בא לידי ביטוי בשאר הדברים. הרוח האמוני דתי והרוח המוסרי. ובעם ישראל הרב מפרט שגם כן יש אפשרות לסמן מצוות מסוימות שאם אתה רוצה לעמוד על שורשם, הן מבליטות ביותר צד מסוים. ודאי, מצוות מוסריות יש גם אצלנו. יש מצוות צדקה, יש מצוות תרומות ומעשרות, מסרנים וכו' וכו'. יש מערכת המשפט, מצווה חברתית, אמונית דתית. יש גם בעם ישראל בסופו של דבר, יש צדדים, וזה פרה ורבה, הצורה הדתית, יש מתפתחת, יש גם מנהגים, יש פה צביונות אפילו הבדלים בין מקום למקום, וזה שעם ישראל מאגן את התכנים במציאות, זה לובש ניואנסים. כן, זה נכון. הנואנסים האלה זה לא פירוד. מה שאומר הכוזרי, שיש מקום לעשות טעמי מצוות כאשר הכל לובש אופי אידיאלי. זאת אומרת, הכל זו הופעה אידיאלית. אם אתה בא ואומר שזה בא מלמטה, המצווה בא לתת מענה על צרכים קיומיים נמוכים, אז המצווה באה כאילו להשתבץ בתוך החיים האנושיים. זה מה ששאל המהר"ל. אם אנחנו באים ואומרים שהמעיינות האלוקיים משפעים בכלים שונים שבהם המציאות יכולה לקבל אותם, אנחנו יכולים כבר לסמן דגשים מסוימים של אפיוני כלים, צורות שונות שהאלוקות מתגלה במציאות. הרב מיד אומר שכל צד בלול גם מאחרים ובלתי שלם כשאחרים לא נמצאים. הרב מיד גם אומר שבשאר העמים הצדדים האלה הרבה פעמים מחוכחים זה עם זה. סותרים משום שאצלם אין הערה. אותו צד שקיים אצלם כמובן, אין מה להשוות שוב פעם. בין הרוחות האלה בפיתוח, ואין מה לדבר, להשוות בין הדתות המתות לאומה החיה, מה שנמצא דתות אצלם, מה שנמצא גם מוסר אצלם. אבל אצלם, זה, מכיוון שזה אנושי, זה חלקי, וזה סותר, וזה בעצמו מוריד אותם, ומשפיל וכו'. אצלנו זה נמצא מאוחד, אצלנו נמצא כולו בגודלו, רק זוויות הערה, שמכיוון שאצלנו הכל יונק והכל נשמתי, אצלנו הכל נשמתי, גם המשפט נשמתי, גם מה שנדמה כחברתי הוא אלוקי, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, גם מה שנדמה כמוסר באלמה הוא אלוקי, גם מה שנדמה כמצוות שמטפלות במערכה מסוימת של החיים, הכל אלוקי. כל אנחנו אומרים כל מצווה נמצא תרי"ג מצוות התלויים בה, והכל איברים, חיים של אמת גדולה. הם מופיעים בגווני גוונים. הרב אומר שמכיוון שאנחנו מופיעים בכל העושר הזה, כל הצורות העשירות האלה יופיעו בשלמותם אצלנו, כאשר האלוקות תהיה במלוא נשגבותה. כאשר אנחנו בארץ ישראל, כאשר אנחנו נמצאים במדרגה שנבואה שורה בנו, אשר הכל חי אצל, הכל מכלול חיים אחד, אז נמצא שכל העושר הזה הוא לא איברים מדולדלים, אלא הכל מצד אחד כן עשיר, כן מפורט, כן משוכלל, ומופיע עד תום ההתיישבות במציאות של כל פרט ופרט. מצד שני, הוא כולו אלוקי, הוא כולו הופעה של אותו התוכנה האלוקית. אז אנחנו נופיע בצורה השלמה, הערכית העליונה שלנו. מה שהוא אומר כאן. הרב אומר שכשכל זה פוגש את העמים האנושיים, האמונה באלוקים העליונה מזוקקה בזיקוק של האחדות הטהורה, המתבררת הלוך והתברר על ידי כל המדעים. בסדר, טוב, אז נעמוד כאן, פחות או יותר זה...